עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור אריק בן דוד, ועל הדיגיטל אלון גבאי. והאורח שלנו פרופסור אייל וינטר. אנחנו כבר נפגשנו. נפגשנו לרגל ספר מקסים שלך. תתקרב קצת למיקרופון. ספר מקסים, פרופסור אייל וינטר, כתוב, מומחה בכלכלה התנהגותית, בתורת המשחקים ובחקר הרגשות, חתן פרס הומבולדט למצוינות המחקרית, ומחבר הספר רגשות רציונליים, שהיה לרב מחר, ספר מקסים, ספר פסיכולוגיה, אבל עכשיו אנחנו נפגשים שוב לרגל ספר אחר, רומן היסטורי, בעצם רומן היסטורי ריאליסטי שאתה כתבת, שנקרא הילדים של אנה.
נכון.
וזה בעצם תוצאה של מחקר.
זה תוצאה של סיפור משפחתי שנסעתי איתי מילדותי, שיתעתי עליו פרטים מסוימים, אבל לא את הכל. במשך השנים אספתי פרטים נוספים עד שזה התגבש לכתיבת הרומן הזה. זה לא ספר דוקומנטרי, זה ספר זה רומן, אבל שיש פה הרבה הרבה מהאמת.
כן, אז ישב פרופסור וינטר, שאתה בעצם הנזי הקטן.
אני הבן של הנזי הקטן.
נכון, אני אמר, כן. אתה הבן של הנזי.
כן.
תכף נדבר עליו. אז מה הקשר שלך לאנה?
אוקיי, אנה היא הייתה קרובת משפחה די רחוקה, היא הייתה דודה של סבא שלי, של סבא הוגו, והיא בעצם הייתה יחד עם בעלה, בעלת עסק ענק בגרמניה, שנוהל גם על ידי סבי, עסק לייצוא חיטה ודגנים לכל מערב אירופה וארצות הברית, משפחה עשירה, בעלת השפעה גדולה, בגרמניה של לפני השואה, והיא עשתה מעשה שעליו אני מדבר okay. בספר.
אז כן. רגע, בוא נתחיל מדמות קייזר אנה, נכון. ככה אנחנו קוראים לה, כן. אתה קורא לה בהומור מסוים. יש לנו כאן אישה עשירה שמתעסקת בחיצוניות, בדברים, איך שיראה הארמון שלה, טירת וינטר,
כן.
אתה היה על וינטר, כן. כן, ובעצם היא מתגלגלת לטפל ב-22 ילדים יתומים, כן. אבל התהליך הזה של, הרי היא הייתה, בוא נספר קטע קטן, היא הייתה שייכת למין אצולה,
נכון.
שהתנסעה על היהודים,
כלומר, נכון, זה חלק מהתרבות של יהדות גרמניה, שאבא שלי עצמו שבא משם די התבייש בו, וזה היחס ליהודי המזרח, לאוסט-יודן, והם לא אהבו אותם שהם באו לגור בעיר המערבית שלהם, בקניגסברג, משום שהם חששו שהתרבות הדתית שלהם והלבוש השונה, יהודי גרמניה היו מאוד מתבוללים, הם לבשו, התלבשו והתנהגו מאוד כמו הגרמנים עצמם, והם מאוד לא אהבו את ההגירה שהייתה מאוד גדולה במזרח פרוסיה, של יהודים מהמזרח, וניסו כל פעם שהם באו אני מספר שם לשחד אותם, כן? לשחד אותם שימשיכו הלאה לברלין.
כלומר, הנשים האלה, הלבושות יפה, היו באות לתחנת הרכבת, מחלקות דולרים ליהודים שמגיעים.
נראה מרקים, לא דולרים.
מרקים, כן. אופו מפה, כן. תסתלקו מפה. כן. לא אהבו את החרדים, כן. במרכאות. ואותה אנה, שמין בלבוסט, איך נגיד, מאוד מפונקת, ומאוד עסוקה בחיצוניות.
ובעצמה.
ובעצמה, כלומר מאוד, בואו נגיד, נרקיסיסטית, והיא מגיעה עקב מצוקותיה האישיות, מתגלגלת לטפל ביתומים שחייהם תלויים מנגד.
נכון, חייבים להדגיש שחלק מזה היה תוצאה של האסון הגדול שקרה לה, מותה של מרגרטה.
ביתה.
שהייתה ביתה, והיא לקחה על עצמה הרבה אשמה במוות הזה, משום שהיא חששה, זאת אומרת, היא חשבה שהיא לא דאגה מספיק. זאת אומרת, זה היה מוות שאי אפשר למנוע, מוות מתוך מחלה, אבל היא הייתה פתוחה שהיא יכלה למנוע את זה, היא הייתה בדיכאון קשה, אחרי מות בנה, מות ביתה, והוגו, סבי, חילץ אותה מהדיכאון הזה, בין היתר על ידי זה, שהוא הציע לה להתעסק יותר, היא תמיד, התרומה שהיא נתנה, התרומה הכספית היא נתנה תמיד לבית היתומים היהודי, אבל עכשיו היא גם התעסקה בעצמה, בטיפול בילדים, אחרי מות ביתה, וזה שינה לחלוטין את דמותה, ובעצם הביאו אותה לעשות את המעשה הגדול שהיא עשתה, שסביבו נסוב הסיפור כולו.
בעצם יש לנו סיפור על קרובת משפחתך, שהיא בעצם חיה בפוסט טראומה, בעצם בדיכאון, והטיפול בילדים האלה, היתומים, מרים אותה.
נכון.
ומגייס אותה. ובעצם, אתה יצאת, אתה שאתה אקדמאי, כלומר מאקדמיה, אתה יצאת לכתוב רומן, כן. היסטורי. אז בוא תספר לי, לי היו כמה טענות על הרומן הזה, שאתה כתבת, שאני קראתי כמובן במתיחות.
כן.
רציתי לדעת מה יקרה לילדים האלה.
כן.
איך זה היה לכתוב, לעזוב את המחקר ולכתוב רומן?
אז בוא אני אגיד, אני איש אקדמיה, בתחום של, כמו שאמר, תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית, תחומים שהם קרובים, הייתי אומר, למתמטיקה. זה נשמע הפך המוחלט מכתיבת סיפור או מספרות. אבל אני ראיתי בזה רווחה גדולה, זאת אומרת, אני ראיתי בזה מנוחה מהעיסוק המחקרי שלי. למה? משום שבמחקר אסור לנו בתור חוקרים להגיד שום דבר, אפילו לא חצי משפט שהוא לא מבוסס, או בנתונים אמפיריים, או בהוכחה מתמטית. זה מאוד קשה, כן? זה מאוד קשה כשאתה רוצה להגיד משהו, ואתה בטוח שהוא נכון, אבל אין לך את ההוכחה לכך. לעומת זאת, בספר שכתבתי, שהרבה ממנו היה מבוסס על אמיתות, הרשיתי לעצמי למלות את הפאזל בחלקים שהיו חסרים לי, על ידי כך שאני הוספתי חלקים משל עצמי בפאזל, אוקיי? איפה שלא יכולתי, ונתתי לעצמי דרור במובן הזה, בלי שאני חייב להביא את ההוכחה לכל סיפור, או לכל סצנה שמופיעה בסיפור. ניסיתי שהסצנות האלה יתיישבו בצורה קוהרנטית עם המציאות שאני מכיר אותה, אבל יש שם סיפורים שברור לחלוטין שאני לא יכולתי לדעת אותם. זה החלק הספרותי שבו אני נותן לעצמי דרור. זה סוג מסוים של, במקום לראות סדרת טלוויזיה, כן? לכתוב אותה בעצמי. אני לא רואה טלוויזיה, אני גם ממעט בלעקוב אחרי החדשות, אני קורא את הכותרות, אבל זה היה בשבילי משהו כמו שלאנשים אחרים, זה לראות סדרת טלוויזיה, פשוט אני יצרתי אותה בעצמי, כשאני נוסע במכונית, כשאני גומר את שעות העבודה, כשאני מכין ארוחת ערב וכן הלאה.
אז יש פה שאלה, אני בתור קוראת, שאני מרגישה שאני קוראת רומן היסטורי, אני קוראת היסטוריה משפחתית, בעצם אבא שלך, הנסי, מופיע כאן ממש, הוא ישנו.
כן.
ויש כאן את הקטע, אחד החזקים ביותר, ש, כלומר הוא מציאותי, אתה מתאר איך מגיע המברק על מותה של אנה.
כן.
לידיו של הנסי.
כן.
זה אבא שלך. אז שהגיע מברק לידיו של הנסי, במקום עבודתו כנער משלוחים, בבק פויכטנגר, שברחוב יפי בירושלים, הוא פתח מיד בריצה הביתה לספר לאביו, לאוגו. הוא רץ ובכה בחב הרץ, כל כך מהר רץ, עד שאיש מברי האורך שעל פניהם חלף, לא הספיק להבחין בבחיו. וכשהגיע הנסי לדירתם הקטנה ברחוב בצלל, והטיל עצמו בזרועות אביו, לא היה צורך לומר דבר מלבד שמה של המנוחה. שניהם עמדו חבוקים בשתיקה. ואז פתח הוגו מגירה נסתרת בשולחן הכתיבה המרהיב, שהביא עמו בצעירותו מנויס לקניגסברג, ולאחר מכן מקניגסברג לירושלים, הוא הוציא מתוכה חייל בדיל בודד והציג אותו בכף ידו של הנסי.
כן, חיילי הבדיל היה תפקיד חשוב בסיפור.
אז בוא תספר לנו עליהם.
אני אספר. אבא שלי גדל במשפחה פציפיסטית. פציפיזם היה, הייתי אומר, דת במשפחת וינטר, במשפחה יותר נרחבת. זה היה חלק מיהדות גרמניה הייתה כזו, איינשטיין היה כזה, פרויד היה כזה. ופעם שאבא רצה להתנהג כמו שאר החברים שלו בכיתה, והחברים בכיתה בשנות ה-20 התעסקו הרבה בחיילים ובצבאות ובמלחמות בין צבאות, כן?
איך היה במלחמת העולם הראשונה?
נכון.
איזה ניצחונות גרמניה עשתה?
וחיילי בדיל היה אחד המשחקים הכי פופולריים בתקופה הזו, וגם אבא שלי, כשהוא קיבל דמי כיס, בלי לספר לאבא, קנה לעצמו כמה חיילי בדיל, עד שסבא פעם ראה עוד, מצא אותם.
אנחנו צריכים רק להגיד, שזה היה סוד בינו לבין אנה.
כן.
לבין סבתא אנה.
אחרי שסבא שלי, אביו, מצא את החייל בדיל הזה, הוא כמובן לא עיקה אותו ולא צעק עליו, כי זה היה גם כן מאוד לא אופייני לחינוך, סבא שלי פשוט נסגר בחדרו, ולא רצה לדבר עם בנו. וזה כאב מאוד לאבא, ועד כדי כך שהוא הבטיח, אני לעולם לא אקנה חיילי בדיל יותר, אוקיי? אבל אנה, שהייתה מעין סבתא שלו, כן? כמו כל סבתא שמתירה לעצמה לעשות עם נכדי הדברים שהוריהם לא מרשים להם לעשות, עשתה איתו הסכם. אתה תקנה כמה חיילי בדיל שאתה רוצה, אני אפילו אתן לך כסף, תשים אותם אצלי, וכל פעם שתבוא אליי תוכל לשחק בהם כמה שאתה רוצה, אוקיי? זה היה הסכם בין אנה, זה היה סיפור, זה אולי אחת הסיבות שאבא שלי כל כך היה קשור לאנה, כי היא הייתה למעשה סבתא, והקשר הזה התמשך ביניהם גם במכתבים, גם לאחר שהם עזבו את גרמניה ועלו ארצה. אבל אנחנו לא סיפרנו כאן על האירוע הגדול שסביבו מסתובב הספר, אוקיי? וזה בעצם הגבורה הגדולה של אנה, כן? הספר מתחיל מבחינה כרונולוגית בעצם מליל הבדולח, שבו בית היתומים היהודי עולה באש, בית היתומים היהודי בקניגסברג עולה באש, הילדים נזרקים לרחוב באמצע הלילה, בכותונות הלילה שלהם, וכשאנה מוודא את זה, היא כבר אישה מבוגרת, אין לה אפילו אוטו, האוטו שלה נלקח כבר, והיא הולכת ברגל בלילה שכנראה ייתכן שהיה ליל שלג, משום שקניגסברג היא עיר מאוד צפונית וקרה בחורף, בנובמבר, הולכת ברגל כמה קילומטרים טובים עד לבית היתומים לחפש את הילדים. והסיפור כולו מסתובב על התקופה שמאותו לילה עד אמצע המלחמה, שבו בעצם אנה הופכת להיות אמא של 22 ילדים. אוקיי? בהתחלה מביאה אותם אליה הביתה, לווילה הגדולה, לווילה וינטר, ומשם מחלצת אותם מגרמניה להולנד. והסיפור ממשיך במה שקורה להם בהולנד וגם אחרי זה.
אז אני רוצה לדבר איתך על הדמויות שמופיעות בספר. כן. אתה בעיניי, נראה לי שכאיש אקדמיה, או כקו נטוי היסטוריון, אתה ראית לנכון להכניס את כל הדמויות שאיכשהו מעורבות בסיפור. בין אם הן גורליות חשובות, ובין אם הן יותר צדדיות.
אני, ראשית כל, חשוב לי לומר, שאני לא רואה בספר הזה ספר שואה, אלא ספר על יחסים בין בני אדם. ולא בכדי כל פרק בספר, נושא שם של דמות אחרת בספר. Okay? כל כותרות הספר הם שמות של אנשים. ובעצם אני, מה שעניין אותי בכתיבת הספר, זה היחסים בין גם סבים וסבתות לנכדיהם, גם הורים וילדיהם, גם בין אחים ואחיות, יש שם סיפורים על אחים ואחיות, יש שם סיפורים על יחסים בין בני זוג, על יחסים בין חברים, וגם כמובן, בעקבות התקופה, על יחסים בין פושעים לבין הקורבנות שלהם. כל המערכות היחסים האלה, הם העניין המרכזי שלי בספר. וגם דמויות שהם לכאורה שוליות, נראות, שהן מופיעות בפרק אחד או בשני פרקים, יש להם איזשהו חשיבות בפאזל הכולל, כן? זאת אומרת, אם תוציא את הדמות הזו, כן? אז יהיה חסר משהו בסיפור כולו. ככה אני ראיתי את זה.
ככה אתה הרגשת.
ככה אני הרגשתי את זה כשכתבתי את זה.
אז בוא ניקח לדוגמה את הדמות של אחות של אנה, שהיא לא הייתה בסיפור, והיא מופיעה לפתע.
אלזברג.
ופתאום התברר לנו שהיחסים האלה היו יחסים בעייתיים.
יחסים מורכבים מאוד.
מורכבים. כן. בוא תספר לנו משהו על זה.
אלזברג, היא אגב הייתה עדיין ציירת חשובה בהולנד. ציירת בסגנון האימפרסיוניסטי שהיה אופייני לתקופה הזו, יש יצירות רבות שלה במוזיאונים בהולנד, והיא הייתה שונה באופייה באופן מהותי, זאת אומרת, היא התעסקה באומנות, ובשבילה החיצוניות אנה הייתה מטרידה ביותר, זאת אומרת, הצורך להתעסק ביחסים חברתיים עם אנשי השפעה בקניגסברג, זה נראה לה
חסר
ערך וריק, כן? היא גרה, לעומת הווילה הגדולה של אנה, היא גרה בדירה קטנה של חדר וחצי עם בעלה שהיה גם צייר, מומי שוורץ, באמסטרדם, בהולנד. המתח ביניהם התחיל בעצם בילדות, משום שאנה מתוך האופי שלה הייתה מאוד תובענית כלפי הוריה. זאת אומרת, היא רצתה את הלבוש הכי יקר, ואת המסיבות הכי גדולות, בעוד שאלזה לא התעסקה בזה, וזה, את יודעת, כשיש חוסר שוויון כזה בין ילדים, אז ילדים לפעמים לא מבינים שזה תוצאה פשוט מהעובדה שאחד מהם דורש והשני לא דורש, כן? וזה נוצר איכשהו, נוצר איזשהו מתח, מחשבה שבעצם הוריה של אלזה אוהבים את אחותה יותר מאשר אותה. וזה זה, 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 זה רקע המתחים ביניהם. אבל הקשר ביניהם, במשך הזמן התחזק, כן? יש שם סצנה שאני מאוד קשור אליה, שבה אנה, לקראת בת מצווה שלה, קונה כתר לאירוע מאוד מאוד יוקרתי ויקר, ואלזה בעצם מכינה כתר, היא לא ידעה שהיא הולכת לקנות כתר, היא מכינה בעצמה. יצירת אומנות, אוקיי? ואז אנה צריכה לבחור בין הדבר שעשתה אחותה, לבין המשהו הגרנדיוזי הזה, האקסטרווגנצה הזו שהיא קנתה לעצמה בהרבה כסף. וכאן איכשהו נוצר יכולת יוצאת מן הכלל של אנה לאמפתיה, לאיזשהו הבנה, של התחושה הפנימית של של אלזה ש, ש שבעצם אם היא תעדיף את הכתר הגרנדיוזי על פני מה שאחותה הכינה לה, זה יפגע מאוד. והיא בעצם זורקת את הכתר, זורקת כדי לא להתפתות לקחת אותו בהמשך, ומהנקודה הזו בעצם יש ביניהם קשר חדש. והקשר הזה בא לידי ביטוי גם בתקופה שאנה טיפלה בילדים, והם עברו להולנד, והיה מישהו שצריך לסייע לה.
עכשיו אתה מספר שהיה לך צורך לתת אפיונים ולתת מקום גם לדמויות הנפתח מחאות רעות,
נכון.
בספר. עכשיו, לפני שנגיע אליהן, אני רוצה להתייחס לדמות אחת שהיא מאוד חשובה, הדמות של קארל גרדלר.
כן. קארל גרדלר הוא אישיות, זה אגב אמת, אני מרשה לעצמי להגיד שזה אמת, אישיות מאוד ידועה בגרמניה, הוא התחיל את הקריירה שלו לפני עליית הנאצים, והמשיך אותה בתקופת הנאצים בתור עוזר, אחד העוזרים הכלכליים הבכירים ביותר של היטלר, ועוזר כלכלי, ולאט לאט הוא התחיל להבין שהוא חייב לעזוב את זה, הוא חייב לשנות כיוון. הוא הכיר את אנה עוד לפני המלחמה, הוא היה ראש העיר של קניגסברג, ואנה וסלם בעלה, שהיו בעלי השפעה מאוד גדולה בעיר, היה להם קשרים מאוד מאוד טובים עם פרידריך גרדלר, ובערך בתקופת 38 או משהו כזה, הוא החליט לעזוב את התפקיד שלו ולהתעסק בניסיון להפיל את היטלר, אוקיי? הוא השתתף בניסיון ההפיכה, ניסיון ההתנגשות בהיטלר, של שטאופנברג, אוקיי, ב-44, נתפס והוצא להורג על ידי היטלר. הוא היה בעצם טיפוס שאני כותב בספר, שאם הוא היה חי את שורד את המלחמה, היה אפשר לתת לו גם חסיד עולות עולם על ידי יד ושם, אוקיי, וגם לשפוט אותו בנירינגברג, בעת ובעונה אחת. כי הוא עשה, עשה כמה דברים בתמיכה ביהודים ממש בתקופת השואה מצד אחד, מצד שני הוא היה שותף, הוא היה משתף פעולה עם היטלר. ישב עם היטלר והתדיין איתו. כן? הוא דמות מאוד קונטרוורסלית, והוא מתאים מאוד לטיפוס של אנה. היה ביניהם קשר רומנטי.
אוח.
היה ביניהם קשר רומנטי, כי אני מספר מה שאני יודע מלילו, ביתה של אנה, שהיחסים בין אנה לבין בעלה לא היו טובים, בעלה נהג לנסוע לתקופות ארוכות, להיעלם מהבית לעסקים, כביכול, היה חשד שזה לא רק עסקים, אלא שיש סיפור רומנטי מאחורי ההיעדרויות שלו, ואנה בנתה לעצמה את הקשר שלה.
והכל נמצא באופן מרומז.
נכון, כי אני חושב שזה מספיק לרמז, ולא צריך להביא, אני חושב שבמקרה של פרידריך גרדלר, זה יותר ממרומז, כן?
כן.
יש שם סצנה חד משמעית בעניין הזה. אבל באופן כללי, אני כתבתי את הספר, יש אנשים שקוראים אותו ואומרים, אתה יודע, הוא כתוב כמו יקה, כן? ואני שואל, מה זאת אומרת? בלי דרמות גדולות, בלי דם ובלי רגשות נסערים בכל סיטואציה. ואני חושב שאני עשיתי את זה משום שכמו הייחוד של הספר בהשוואה נניח לסרט או להצגה, שאנחנו מאפשרים לקורא לדמיין בעצמו הרבה מהדברים ולא להכיל אותו, כך גם כתיבה מאופקת, מאפשרת לכל קורא לפתח את האינסטינקט הרגשי שלו בקשר לסיטואציות שמתוארות, ולא לחייב אותי להגיד לו מה שהוא רוצה להרגיש באותה נקודה. לכן הרבה מהרגשות הם מרומזים, הם קיימים אבל הם מרומזים, ואני בעצם מבקש מהקורא, תגיד לי מה אתה מרגיש עכשיו כשאתה קורא את זה.
אני יכולה להגיד לך שאומנם ריבוי הדמויות נטרל את החוויה הרגשית ואת החוויה הספרותית, כי אני הייתי צריכה להעביר את הפוקוס מדמות לדמות, מדמות לדמות, וכאילו לזכור את הדמויות שהוזכרו כבר. מאידך, החוויה שלי כקוראת היא של עצב הולך וגובר.
נכון.
הטלטלה של הילדים האלה, ממקום למקום, ומגרוע ליותר גרוע. מצד אחד, אנה אוספת אותם, ומשחקים במונופול. כן. המשחק של ילדותי.
נכון.
אני שיחקתי מונופול.
נכון, זה משחק מאוד ישן, כבר משנות ה-30.
נכון, ואני לא ידעתי שהוא היה קיים אז, וזה מאפשר כמובן להתחבר, אבל, ויש כאן איזה תהליך, שהילדים נגררים ממקום למקום, ואתה יודע, אני רציתי, ואולי אנחנו צריכים לדבר על זה, שהילדים של אנה ינצלו.
נכון, גם אני.
היא אמורה להציל אותם מגורלם.
נכון.
ואנחנו, הקוראים, שמלווים אותם מגרוע ליותר גרוע, ומיותר גרוע לעוד יותר גרוע, זה מאוד רגשי.
כן. זה... אני רוצה להגיד בהקשר הזה, ש... ואולי גם בהקשר, אנחנו מדברים על ילדים שסובלים, ואנחנו ראינו את זה סביבנו בשנה האחרונה, החל מתחילת המלחמה, בשביעי לאוקטובר, ואחרי זה. ואני חושב שיש איזשהו אלמנט של נחמה בסיפור של הילדים שם. ואני אנסה להסביר למה. נחמה שאנחנו יכולים גם לקשר אותם לסבל של הילדים, במלחמה אצלנו, ואולי גם לסבל של הילדים הפלסטינים שסובלים מאוד, הם גם חלק מזה. אי אפשר לשכוח אותם. הילדים של אנה, עם עצם הלב, הם עוברים דברים קשים מאוד, אבל יש להם איזה סוג של רזיליאנס.
של חוסן.
של חוסן פנימי. קוראים להם דברים קשים, אבל אחרי זה הם יכולים לשבת ביחד, ולהרים את הרגליים מעל המיטה, ולהגיד איך היא הייתה רוצה שהחבר שלה ייראה, ומה היא הייתה רוצה שהחבר שלה, כשיהיה לה חבר, יקנה לה מתנה. הם מתעסקים בסוגיות שילדים מתעסקים בהם.
של ילדים.
של ילדים, כן. הם משחקים בשמחה רבה את המונופול, ומפתחים תובנות על המונופול.
כן, אבל זה עוד בווילה.
זה עוד בווילה, אבל גם בווילה היה קשה. ואני חושב שזה דבר שאופייני, את פסיכולוגית, את יודעת יותר, אבל אני חושב על הילדים האלה ועלינו המבוגרים, כהבדל בין ענפי העץ בסוף העץ, אוקיי? הרקים.
כן.
כן? בסוף העץ, לענפים שקשורים יותר לגזע, שזה אנחנו. הענפים הקטנים בסוף העץ, כשאנחנו
בצמרת,
כן. כשאנחנו מקופפים אותם, הם לא נשברים, הם חוזרים חזרה למצבם הקודם. בעוד שהענפים היבשים יותר, שנמצאים יותר כן. קרוב לגזע, כשהם מתכופפים, הם לא חוזרים למצבם הקודם, הם הרבה פעמים נשברים. והילדים, להוציא ילד אחד, שזה באמת סיפור קשה, הילדים לא נשברים עד הסוף. קשה לראות שברון אצל הילדים האלה, משום שמטבעם הם רואים את הסבל לא כדבר פרמננטי, אלא כדבר שמצוי עכשיו, והם יכולים לדמיין, כן?
שיהיה
יותר טוב בהמשך.
והם גם לא בדיוק מדמיינים לאן הם הולכים.
נכון.
הם לא יודעים.
חוסר הידיעה זה בהחלט דבר שמסייע להם.
אתה סבלת כשכתבת?
אני מצד אחד נהניתי מאוד, אוקיי? ומצד שני בחלקים של הספר... אני, היה לי קשה מאוד לכתוב את זה, לא רק שהיה לי קשה לכתוב את זה, הרי כשכותבים ספר צריך לחזור ולקרוא את זה, ולעשות שינויים ולתקן, ולהסתכל על העריכה של העורכת, שאגב עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, יערה שחורי, שהיא עצמה סופרת יוצאת מן הכלל, להסתכל על העריכה, והיו קטעים שכל פעם כשהגעתי אליהם, בקריאה שנייה, או בדיקה של ההצעות של יערה שחורי, אני אמרתי, עד כאן, את הקטע הזה, לא עכשיו, אולי מחר, אולי מחרתיים. כן? כי זה באמת, זה אומנם דברים שניבדו ממוחי, ואני עצרתי אותם, כן? אז איך אני יכול להתייחס אל זה בקושי, אבל כן, זה כשחוזרים לזה, זה סוג של טראומה.
כלומר, את העובדות הקשות, אתה לא המצאת.
אני לא המצאתי.
למרבית הצער.
נכון, נכון. אני אגב, פה... אני אגב את הספר הזה, אני סיפרתי שהסיפור עצמו יושב אצלי מילדותי, ובמשך השנים אספתי עוד מידע, וקיבלתי גם מידע באופן אקראי. יש לדוגמה סיפור מעניין, כשאני, אחרי שכתבתי את הספר הראשון, רגשות רציונליות, שגם תורגם לי גרמנית, וגם שם אני מספר סיפור קצר על אנה, שלחה לי גרמניה אחת שנולדה בקניגסברג, גלויה, שבו אנה מספרת על מות בנה הנס, לא הנסי, הנס.
הנס,
שמת,
הבחור.
הבחור שמת במלחמת העולם הראשונה, שנהרג במלחמת העולם הראשונה. כך, כאילו from nowhere, כן? היא מצאה, היא הסתובבה בטרודלמרק, בחנויות פשפשים ובמחירות פומביות, ומצאה את הגלויה הזו, ושלחה לי צילום שלה. אז אני אספתי חומרים, אבל אני החלטתי לא לכתוב את זה, עד שאני באמת לא יודע את הסוף. את הסוף אני לא יכול להמציא, זה פשוט בלתי אפשרי להמציא את הסוף.
אתה מדבר, עכשיו נזכיר למאזינים, שכשאתה מדבר על הסוף, זה סוף מסעם של הילדים.
נכון.
לא סופה של אנה. אנה תמות.
כן.
בלונדון.
כן.
כלומר, היא לא תהיה, הייתי אומרת, היא לא תלך.
היא לא תלך כמו שהלכו שאר היהודים.
בדיוק. היא תנצל כן. באופן מסוים. אבל הילדים, אנחנו כל הזמן עוקבים אחריהם, אחרי הטלטלות שלהם, ואנחנו כקוראים רוצים סוף טוב.
כולנו.
אנחנו רוצים שהילדים האלה ינצלו.
נכון.
ואתה מוביל אותנו צעד אחר צעד, ואני מרשה לעצמי לעשות ספוילר.
אוקיי.
ולהגיד שעד הסוף אנחנו עוד מקווים שהם ינצלו.
כן, אבל הם לא.
באופן די אכזרי, בשלווה, הם עדיין מקווים לטוב, והם הולכים אל סופם.
נכון, כי זו האמת.
או.
זו האמת לצערי, ואת האמת הזו לא יכולתי להוות, ואני רוצה להגיד שכמעט כל הספרים שנכתבו על התקופה הזו, הספרים או הסרטים, לדוגמה רשימת שינדלר, הם סיפורים עם סוף טוב, כאלה שניצלו. כאלה שניצלו ויכולים לספר את הסיפור שלהם, הם יזכרו. אבל הרוב לא היו כאלה, ודווקא את הסיפורים שלהם אנחנו לא שומעים. ופה יש הזדמנות להסתכל על מה שקרה לרוב. מה שקרה לרוב, יש שם גם סצנה שבה מומי שטיפל בילדים, מומי שוורץ, בעלה של אלזה ברק, שטיפל בילדים לקראת הסוף, הוא אומר לאחד הגדולים שביניהם, אתה חייב לשרוד כדי לספר את מה שקרה. אתה חייב לשרוד, כי אם אתה לא תשרוד, ואף אחד מאלה לא ישרוד, זה יהיה בדיוק מצב כאילו הילדים האלה מעולם לא נולדו, כן? כל הקיום שלהם יימחק מתודעה של איזשהו בן אדם, אוקיי? ואת זה, וזה מה שקרה להרבה שלא שרדו. ובמובן מסוים כתבתי את הספר הזה לזיכרונם של אלה.
לזכרם?
לזכרם של אלה.
שלא שרדו, אבל אתם יודעים, הרי אנחנו יודעים שעל אנה, אני אקריא משפט, אנה שתלך לעולמו לפני שהיא תראה את הנכד שלה, רק הביטחון שהנסי ניצל הסב לה מעט נחת. רק הוא נמצא רחוק דיו מהמלחמה. הרי הרחיק עד המדבריות השוממים של פלסטינה.
נכון.
אז יש לנו ענף משפחתי אחד שהרחיק עד פלסטינה.
נכון.
כאילו המטורף הזה שהולך למדבריות.
כן. כך היא חשבה באמת, כשהיא התבשרה בשנת 33, כשהוגו אמר לה, תשמעי, אנה, אנחנו עוזבים עם הילדים. מה, אתה משוגע? למדבר הזה? לגמלים האלה? ליובש הזה? כן? נכון, הרבה חשבו כך, שזו הייתה האופציה היחידה, והרבה לכן נשארו שם.
אז אנחנו מגיעים בכל זאת לדמות שהיא מאוד מאוד חשובה לספר שלך, ואולי לאפשרות של כתיבתו. וזו הדמות המעניינת של לילו,
כן.
שהיא ביתה של אנה,
כן.
שחייתה בלונדון.
נכון.
בוא נדבר עליה קצת.
את לילו הכרתי כבר בילדותי, הייתה מגיעה הרבה לארץ. בסוף שנות ה-90, אני הייתי פרופסור במנצ'סטר, והייתי מגיע אליה הרבה בסופי שבוע ללונדון, הייתי לוקח רכבת, יורד אליה ללונדון, מבקר אותה, הייתה מוציאה לי את כל המסמכים, ואת כל הדברים שהיא שמרה מקוניגסברג, וסיפרה לי הרבה הרבה מהסיפורים, הרבה הרבה מהסיפורים שיש בספר, הם בזכותה של לילו. היא הייתה מאוד דומה לאמא שלה, היא הייתה אישה דומיננטית מאוד, מאוד, גם היא רזיליאנט, מאוד חזקה, בגיל 100, כשהתקשרתי אליה, היא אמרה לי שהיא לא יכולה לדבר איתי, משום שהיא חייבת, היא, או יש לה פגישה עם המלכה, הנה, זה כבר הדימנציה מראה את אותותיה, ואחרי... אחרי כמה שעות שהתקשרתי עוד פעם, התברר שבאמת היא הוזמנה לארמון לפגוש את המלכה כאחת הנציגות של אזרחי בריטניה שהגיעו לגיל 100. לעשות לא, להם אבל... כבוד.
זו כן? הייתה אמת.
זו הייתה אמת, וכיוון שהיא הייתה יותר בריאה וחזקה מאחרים שהגיעו לגיל הזה, דווקא הזמינו אותה. אז היא הייתה אישה מאוד מיוחדת, ו... היא עצמה, היה לה קשר מאוד מורכב עם אמא שלה.
עם אנה.
עם אנה, כן. משום שהיא, כמו אחותה של אנה, אלזה, מאוד היה לה קשה עם סגנון החיים של אנה, כן? הנטייה שלה לנסוע ולעשות אירועים גדולים, והיה איזשהו תחושה גם כן של... שהיא מאשימה את אנה, בכך שהיא גם אולי בכך, במותה של מרגריטה, כן?
הילדה הקטנה.
הילדה הקטנה, גם במותו של הנס, שאימו, הבן שנהרג במלחמת העולם הראשונה, שאנה עודדה אותו מאוד להצטרף למלחמה, בתור פטריוטית גרמנית, כן? לילו לא הבינה את זה. מה זה השטות הזו? מה זה השטות לשלוח את הבן ולדחוף אותו לצאת למלחמה למען גרמניה? כן? אבל, וגם כשהיא עזבה, כן? גם כשהיא עזבה,
עזבה את גרמניה,
והלכה ללונדון לגור עם ביתה, עדיין, לילו מאוד כעסה על הרצון של אנה, עכשיו זה היה רצון מסיבות אחרות לגמרי, היא רצתה לחזור להולנד כדי לדאוג לכך שהילדים בסדר, ששום דבר לא קורה להם. ולילו מאוד לא אהבה את זה. היא אמרה, די עם הנסיעות האלה, אנחנו הילדים שלך.
נכון, אנחנו... כל דבר יותר חשוב לך מהילדים שלך.
כן. וזה היה קשר מאוד מורכב שניסיתי לתאר אותו, כמו שהוא, בלי ליפות אותו.
והיא, ובזכותה, לילו הייתה מעין דודה גדולה שלך?
היא הייתה, היא יותר דמתה לסבתא, היא הייתה דודה גדולה של אבי.
כן, אוקיי, דודה גדולה של אביך.
אבל היא הייתה אישה מאוד חזקה, שהיא אהבה מאוד ילדים, ויש לי זיכרונות יפים מאוד ממנה בתור ילד. תמיד הייתה באה, את הלגו הראשון שקיבלתי בתור ילד, כבר בשנות, סוף שנות ה-60, שזה היה נחשב.
וואו.
היא הביאה לי מאנגליה.
תגיד לי, איך אתה מרגיש עם הפידבק לספר?
אני מקבל הרבה פידבק, חיים באר כתב דברים יפים מאוד, אנשים אחרים התייחסו, אני מקבל הרבה מאנשים שקוראים את הספר, שמתקשרים מאוד אליו, זה כיף לי, אני אוהב לשמוע גם טענות לגבי הסוף, כן? זה סוף קשה, זה בסדר. אני שמח גם לשמוע את הקושי שיש לאנשים בקריאה של הספר, בייחוד בקריאה של הסוף. אבל אני חושב שכיוון שזה, כמו שאמרתי, זה ספר על יחסים בני בני אדם, זה לא ספר שמטרתו לעשות דוקומנטציה של השואה, ולהגיד מה קרה ליהודים פה ומה קרה ליהודים שם, אלא הוא מתמקד ביחסים האישיים בין הדמויות שבספר. הרבה אנשים שקוראים את הספר, מרגישים קשר עם דברים שקורים להם בחיים, עם הנכדים שלהם, עם האחים שלהם, עם קרובי המשפחה שלהם, וזה זה, זה בעצם התמורה הגדולה ביותר שאני מקבל, כשאני שומע את התגובות האלה.
תגיד לי, אין לך שום צער שקשור לספר?
הסיפור הוא סיפור מצער. האם הייתי כותב אותו אחרת, את שואלת?
בעצם לא יכולת לכתוב אותו אחרת.
אני לא יכולתי לכתוב אותו אחרת.
כי הסוף הוא הסוף.
הוא הסוף. אני חושב ש... לא הייתי משנה את הסוף בשום צורה. יש פה כמה אלמנטים שבשמות של האנשים, שאולי קצת יראה זר לקורא ישראלי, משום שהם לקחתי את השמות להיות בעלי משמעות שרק מי שקצת מבין גרמנית יכול להבין את המשמעות של השמות. אבל הספר, אני מקווה, יתורגם לאנגלית ולגרמנית, וזו הסיבה שעשיתי את זה, אבל לא הייתי כותב אותו אחרת. לא הייתי כותב אותו, אולי בעוד 10 שנים, כשאני אקרא אותו עוד פעם, אני אגיד פה, הייתי יכול לכתוב אותו אחרת. אבל עכשיו, אני מרגיש, גם בעזרתה של העורכת, אני מרגיש שהוא כתוב כמו שהוא צריך להיות כתוב.
אז הילדים של אנה, אייל וינטר, אתה הכותב, אבל אתה גם הגרנד.
גרנד,
נכד.
כן, נכד, כן.
של הגיבורה.
כן.
ושל, אתה קשור משפחתית לאנשים, וזה חלק מהחן, ו... יחד עם זאת, ספר מאוד עצוב.
כן.
כי הוא כואב. נורא כואב.
כן.
אבל אנחנו צריכים גם לקרוא את הכאב הזה.
כן.
אז תודה שכתבת אותו.
תודה שקראת ותודה ששאלת.
כן. אז הילדים של אנה, של אייל וינטר, ו... מה עכשיו?
עכשיו אני עוסק בכתיבה של ספר שהוא בעצם המשך קצת, ספר יותר בכיוון של ספר עיון, אוקיי? אני כותב, ספרי העיון שלי יש בהם קצת ציפורת, וספר הרומן שלי הוא קצת עיוני, כמו ששמתי.
כן.
אז אני על הקו התפר.
אז נחכה לספר הבא, שהוא מאוד מעניין, לפחות הראשון היה מאוד מעניין.
תודה.
אז בהצלחה לך, ותודה רבה למפיקה מאירה פרץ. תודה לך השידור איציק אהרון, ותודה לאלון גבאי שכותב את הכותרות. תודה לכם המאזינים, להשתמע בשבוע הבא.